עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
פשוט חיכינו שהגיבורים של הסיפור יהיו על הקו, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל בסיפור. ניסינו לפני כ-14 שנה. לאחר שנתיים שלא זכינו לפרי בטן, התחלנו לדאוג, עברה עוד שנה ועוד שנה, וילדים אין. אחר כ-5 שנים שימשתי כמשגיח באפיית מצות שירגן הרב משה יוסף, שליטה בנו של מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובחג הפסח דאז הכניס אותי הרב משה, שליטה אותי ותראייתי, לאביב, להתברך. אשתי ישבה לשמאלי, הרב אומר לי קום, הוא פונה לאשתי ואומר, אני מברך אתכם שיהיו לכם ילדים. אני רואה שאתם בצער, אבל לפום צער האגרה. בעליך מקריב עצמו לתורה וחסד, אך את לא פחות ממנו. בזכות זה תיוושעו. עוד שנה חלפה 6 שנים קשות ללא ילדים, אין צורך שחבר מילים על כך. יום אחד אני יושב עם אשתי באיזו מרפאה. על השולחן היה מונח עיתון יתד נאמן, אני מעל אלבו. בגב העיתון הייתה מודעה. דרוש תורם כליה, לאב לתשעה ילדים, סוג דם A. כבר מימי ילדותי ידעתי שאני רוצה לעשות את זה. למרות שארגון מתנת חיים עדיין לא הוקם בילדותי, המודעות לתרומת כליה הייתה עדיין מאוד קטנה. למעשה רק בני משפחה תרמו שאנשים רכשו במאות אלפי דולרים. אני נחשפתי לעצם האפשרות הזאת אצל חבר של אבא שלי שנזקק לתרומת כליה, וכבר אז שאלתי את השאלות. איך זה יכול להיות שאפשר לתרום כליה? איך מסתדרים עם כליה אחת? כשהבנתי שאפשר להסתדר עם כליה אחת, חשבתי לעצמי, כשאני אהיה גדול, אני אתרום למישהו. החלטתי להתקשר למספר שהיה רשום שם. היה זה יהודי בן 50 מכפר חבד, שהיה בטיפול בדיאליזה, ונצרח להשתלת כליה באופן דחוף ביותר. קבעתי איתו פגישה ראשונה בבית החולים לבדיקת הדמה ראשונית. התברר שלי יש סוג דם A ולא AB, ובמינים אחרות אנחנו מתאימים. בשלב זה פניתי לאשתי וסיפרתי לה שברצוני לתרום כליה. אשתי לא הסכימה, היא נבהלה מאוד. זה מאוד מסוכן, היא אמרה, איך את חושב על זה בכלל? סיפרתי לה על המחקרים שראיתי, הזכרתי לה גם את המקרה משפחתי בו נעשתה תרומת כליה והתורם והנתרם בריאים ושלמים, אך היא עדיין לא נרגעה. ואז נפגשנו שנינו עם הרב ישעיהו הבר. זה היה בשנים הראשונות של ארגון מתנת חיים, כשהרב הבר עוד לא חלם איזו מהפכה הוא הולך לחולל בכל הנוגע לתרומת כליות. הרב הבר הודיע לנו מיד מתחילת הפגישה שהוא לא מוכן לשכנע מישהו לתרום כליה. אשתי הסבירה לו שהיא עצמה לא מתכוננת לתרום, ואני לא זקוק לשכנוע, אבל כל מה שהיא רוצה זה הסבר מהימן על כל הנושא. הרב הבר הסביר לה בצורה אובייקטיבית, תוך שהוא נמנע במפגיע לתת לה אפילו מילה אחת שיש בה מימד של שכנוע, אפילו לא מילים כמו מצווה או זכות גדולה, פשוט להסביר לאשתי על התהליך וענה לכל שאלותיה בסבלנות ובאורך רוח. אחר פגישה עם הרב הבר, רעייתי שנחשפה לכל הפרטים הרפואיים, הסכימה, אמנם בלב כבד, הסכימה שאתרום כליה. תחילה עשיתי בדיקות רפואיות, לאחר מכן בדיקות נפשיות, לוודא שאני תורם בלב שלם ולא מושפע ממצב רפשי, ולאחר מכן הוזמנתי למרכז אדי, ושם עברתי חקירה צולבת מול ועדה בת 8 אנשים, שרצו לוודא שאני לא תורם תמורת כסף ושלא מאיימים עליי. הם שאלו אותי שאלות מתקילות על מצבי הכלכלי, על הדרך שבה הגעתי לתורם, אם לא הופעל עליי לחץ או השפעה. לאחר מכן נכנס מקבל התרומה, היהודי מכפר חבד, לחקירה נגדית. רק לאחר המסע המפרך הזה קיבלנו אישור להשתלה. קבעו לנו בבלינסון, להורים שלי לא סיפרתי כלום כדי לא להדאיג אותם, וגם כיוון שחששתי שהם יתנגדו. ביררתי מבחינה הלכתית ונאמר לי כי אני לא חייב את רשותם. הניתוח נקבע לחודש אלול. ואז שינוי בעלילה ולא אחרון. הנתרם מכפר חבד התקשר ואמר כי ערב מצב רפואי נוסף אליו נקלע הגורם לו להיות חשוף מאוד לזיהום, הוא קיבל המלצה לעשות את הניתוח רק בשיקגו. שם יש חדר ניתוח מיוחד שנקרא דווינצ'י, בו החדר מרוקן לחלוטין מחמצן, מה שהופך אותו לסטרילי מחיידקים. הניתוח נעשה כולו באמצעות רובוטים, והרופאים יושבים בחוץ ומשחקים להם בשלטים. הוא שאל אם נסכים להתלוות אליו לשיקגו לכמה שבועות, כאשר הנסיעה ושהייה תהיה כמובן בעזרת ארגון מקביל למתנת חיים בארצות הברית. מכיוון שלי ולאשתה לא היו ילדים, לא הייתה לנו שום בעיה להסכים. בשגרירות ארצות הברית שאלו אותי למה אני צריך לנסוע, אמרתי להם לתרום כליה. זו הייתה טעות. הטעות שעלתה לי בכמה שבועות של עיכוב, ורק בעזרתו של הרב פירר, אחרי כמה שבועות ארוכים שבהם החולה סובל, סודרה לי הוויזה. איך אתם שואלים? יש את זה קוראים לו הרב פירר. לקחתי חופשה מהכולל, אשתי לקחה חלק מהעבודה, בגלל שהיינו חשוכי ילדים, כפי שאמרתי, לא הייתה לנו בעיה איפה לסדר את הילדים שאין לנו באותה לילה, אותו לילה, שבו קיבלנו את הוויזה, כבר עלינו לטיסה לשיקגו. וחשבתי שתמה מסכת הטרטורים, שבבית החולים בשיקגו מתחילים כל הבדיקות מחדש שלי, של הנתרם. הייתה כמובן התאמה בסוג הדם, את זה כבר ידענו, אך לפתע צצה בעיה חדשה. מסתבר שבזמן שעבר פיתח הנתרם נוגדנים לדם שלי. עד 30% נוגדנים עוד ניתן לעשות השתלה, אך מעבר לזה, ההתאמה נפסלת. אי אפשר לערוך השתלה. הרופאים הציעו לו לעשות כימותרפיה שתדכה לו את הנוגדנים, מה שאומר חודש נוסף של שהייה. לאחר 3 שבועות התברר שהגוף שלו התגבר על הכימותרפיה, וזה לא בסירות טובות, כי במילים אחרות הנוגדלים שלו רק עלו מ-45 ל-55. החליטו לעשות סוג אחר של דיאליזה וכימותרפיה, מה שאומר עוד חודש. בשלב זה הייתי כבר חייב לספר להורים שלי מה אני עושה כל כך הרבה זמן בחול. ההורים שלי מאוד נבלו, הם לקחו את זה קשה. אבא שלי שהוא איש הלכה לא ישב בשקט. הוא פנה למרן הרב עובדיה יוסף, והוא בירר מבחינה הלכתית האם הוא יכול לאסור עליי לתרום כליה. הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה אמר לו מיני וביי שאין לו כל אפשרות הלכתית כזו, מאחר וכיבוד הורים הוא דבר הקשור להורים ולא לילד על עצמו. ובמילים אחרות, בן בוגר יכול וגם צריך להחליט על עצמו. אבא שלי אמר לרב עובדיה, אבל אין להם ילדים. האם הרב לא יכול לסוק לפחות להמליץ שיתרום אחרי שיוולדו לו ילדים? הרב עובדיה הבין למצוקתו של אביו, ישב איתו זמן ארוך, הראה לו שהוא מבין לליבו, אך עם זאת אמר, עד רבה, זכות הצלת חיים תעמוד לו ולרעייתו לזרע של קיימה. אבי לא הרפה, האם כבוד הרב יכול להבטיח לי שיהיה לבני ילדים? הרב עובדיה חשב ואמר, גם יעקב אבינו לא יכול היה להבטיח, אבל אני מבטיח לך שכל עוד אני חי, אני אכוון בתפילתי שלבנך יהיה זרע של קיים. אבי הזדרז והביא לו את שמי ושם אמי. הרב עובדיה אמר לו, קודם השם של האישה, היא תורמת לו פחות מהבן שלך. אבי מסר לו גם את השם של רעייתי. בינתיים חולפים 4 חודשים, הטיפול השלישי בכימותרפיה לא רק שלא הועיל, אלא הנוגדנים עלו ל-70%. הרופאים הרימו ידיים. והנה תפנית נוספת בעלילה. אחד הרופאים פונה לבנו של הנתרם שהגיע לשעות לצידו, ושואל אותו, תראה, כולם שואלים כאן שאלה, לא מעיזים לשאול אותך. אני החלטתי לעשות זאת, הרי אתה הבן שלו, למה אתה לא זה שתורם לאבא שלך? הבן שלו אומר, בטח שרציתי, אבל אני רק בן 19, ועד גיל 21 אסור לתרום. הרופא אומר לו, אולי אצלכם בישראל זה ככה. כאן בארצות הברית ניתן לתרום החל מגיל 18 ויום אחד. הבן אמר ככה, ובדק מיידית. נערכו לו בדיקות, והתוצאה הייתה התאמה מיוחדת ונדירה. ובתוך כמה ימים נקבע ניתוח השתלה, בינתיים הגיע לשיקגו בן נוסף של הנתרם כדי לסעוד את שניהם. לכאורה, הבן תורם לאבא, ואני יוצא מהסיפור. אז זהו, שלא. ביום ההשתלה פונה אליי יהודי אמריקאי בשם שמואל סם ולדמן, המנהל ארגון הדומה למתנת חיים בארצות הברית. בנומה לרב שיו הבר, זכר צדיק לברכה, הוא עצמו תרם כליה, ולאחר מכן דאג שאנשים אחרים יתרמו, הוא זה שממנה נתרם מכפר חב"ד את הביטוח הרפואי, הוא טז במיוחד מניו יורק לשיקגו, כדי להיפגש איתי. שמעתי שאתה לא יכול לתרום ליצחק, הוא אומר לי, אולי תתרום למישהו אחר, אמר. בסדר, אמרתי. מצוין, אמר, אני אסע איתך לניו יורק, לבית חולים מונטיפיורי, שנחשב למקום הכי טוב בעולם בנושא השתלות. יש לי חולה מהארץ, אם אתה מעוניין, תתרום לו. וכל התהליך מתחיל מחדש, ולא לשכוח, אנחנו 4 חודשים במקום 3 שבועות בארצות הברית. נסענו להתארח בביתו של סם בלייקווד, הוא הרגל לנו מקום שיהיה נוח בבורופה, וכבר למחרת אנחנו הולכים לבית החולים למונטיפיורי לבדיקות. שבוע לאחר מכן החולה, זה שצריך להשתיל לו, נוחת בניו יורק. סם לא מפגיש בינינו מטעמי אתיקה, כדי שלא ייווצר קשר כובל שיתרום לתורם להגיע למצב שלא יהיה לו נעים להתחרט. שמו של הנתרם החדש הוא איתן חניה, הוא היה רווק, הוא היה בנו של עיריית צפת דאז. אנחנו עושים את כל הבדיקות, מתינים לתוצאות, ולפתע סם מגיע בריצה, כולו מתנשף ואומר, טעות כזו עוד לא הייתה לי. סוג הדם שלך הוא A, וסוג הדם הזה מתאים רק ל-A או ל-AB. אבל אם יתברר שלאיתן, הסוג הדם שלו הוא O, סוג דם נדיר שיכול לתרום לכולם, אבל אף אחד מלבד O לא יכול לתרום לו. דממה ירדה על החדר. ריבונו של עולם, אני אומר, אתה יודע כמה אני רוצה לתרום כליה ולהציל חיים כבר מהילדות שלי. למה זה חייב להיות כל כך קשה? סמי ביטבי, לא היה לו מילים לומר. לא נורא, הוא אמר, איתן, אני חייב להתחיל דיאליזה, ואם ירצה השם, אולי נמצא תורם אחר. זה לא היה המשפט הנכון להרגיע אותי. אבל זה מה שיצא לו מהפה. שניות ארוכות של דממה, כשכל אחד מאיתנו מבין מה משמעות הדברים. ופתאום נשמע קולה של אשתי אומרת, תגיד להם שיחכו עם זה, שלא יתחילו דיאליזה. הסתכלנו עליה כי לא נפלה מהירח. שום דבר לא הכין אותי למשפט הבא שהיא אמרה. אני סוג דם אור, אני אתרום לו. לא ברור מי היה המום יותר, אני או סם ולדמן. סם ידע היטב, היטב, כמה היא פוחדת, והיא כל הזמן שאלה אותו שאלות, אם זה לא יזיק לי, וכמה זמן ייקח לי להחלים, אם לא תהיה הסתבכות פתאום. מפה לשם, כבר למחרת, אשתי ואני מתייצבים בבית החולים הטיפורי, עוד תפנית בעלילה. כשהיא החלה בבדיקות, נאמר לאשתי שהיא לא תוכל לעשות טיפולי הפריה, לפחות שנה לאחר הניתוח. ותזכרו, אנחנו 6 שנים ללא ילדים. אשתי הנהנה, חשבתי על זה לבד, אמרה, ועדיין. ביום הניתוח נערכה פגישה הראשונה בינינו בין איתן חניה, הוא ואביו היו בהלם, אמרו להם שמדובר בתורם ולא בתורמת, והם בכלל חשבו שמדובר באזרחית אמריקאית, לא מי שישבה במיוחד מישראל. איתן לא יכול היה לדבר מילה, הוא היה נרגש מאוד. לאחר מכן בוצעה השתלה, רעייתי נפרדה מאחד מכליותיה, ואיתן חניה זכה בחיים. אשתי השתחררה אחרי יומיים, איתן אחרי שבוע, בשבת היינו יחד בביתו של סם. פתאום סם אומר לי, תגיד לי, עדיין בא לך לתרום? ברור, אמרתי, יש לי קנאת תורמים באשתי. קנאת תורמים זה טוב, אמר סם, קנאת תורמים תרבה כליות. לנתרם קראו משה מנוחין, תושב מודיעין. נכנסו להליך של בדיקות, לאחר מכן השתלה, הניתוח עבר בהצלחה מרובה. כמו הניתוח של איתן וכמו הניתוח של יצחק, 3 מושתלים. אני ורעייתי החלמנו די מהר, ו5 חודשים לאחר שיצאנו מהארץ, חזרנו אליה, נטולי כליה. אך מלאי סיפוק אמיתי, הצלנו חיים של 2, ובעקיפים סיינו להצלתו של השלישי. כל מה שחשבנו קרה אחרת, כמאמר הכתוב, האדם מתכנן, והקדוש ברוך הוא מחייך. אבל הסיפור הסתיים. חזרנו הביתה, חיכינו את הזמן בו נוכל להתחיל בטיפולים, וכשהזמן הזה הגיע, פנינו לזה במלוא עוצמה, וכיווינו לטוב. אך הטוב הזה התמהמה. ואנו היינו חודרי אמונה, במיוחד לאור מה שאבא שלי חזר ואמר, חכם עובדיה אמר, שכל עוד הוא חי, הוא יתפלל עליכם. אז זה הסתמכנו, על זה נשענו, זה נתן לנו את הכוח, משום מה לא נתנו את דעתנו למילים, כל עוד הוא חי. כי כשאנשים אומרים את זה, זה נשמע לנצח. ואז הגיעה תקופה של השפוזים חוזרים ונשנים של מרן. כל עם ישראל התפלל לרפואתו. בדלת בתשרי היה השפוז מדאיג יותר. מצאנו את עצמנו הולכים לכותל, מתפללים לרפואתו של מרן, כמו שהתפללנו על עצמנו. בעצם לא כמו. כבדלת תשרי, מיד אחר חג הסוכות, תבחינאין דלת. מרן הרב עובדיה מאושפז ממש במצב קשה. אנו שהיינו מקורבים ידענו כמה המצב קשה. אני זוכר אותי ואת רעייתי מסתובבים בבית, לא מדברים על זה, אבל זה מרחף מעלינו כמו משפט. היינו מתעניינים במצבו ומקווים לטוב, אך שומעים דברים מדהיגים, אשתי הייתה בוכה חרש. ההבטחה של הרב עובדיה נסחה בנו כוח. חשנו שכוחותינו עוזרים יחד עם כוחותיו. כל עוד הוא חי, הוא הבטיח. ביום ג' בחשוון, קרוב לחצות היום, אני עם אשתי בקופת החולים לברר את תוצאות הטיפול האחרון. מזל טוב, אומרת לנו הרופאה, יש לכם תאומים. הייתי עמום. אשתי פרצה בבכי. לאחר מכן יצאנו החוצה ועברנו בחנות בגדים סמוכה, ואז אנחנו שומעים הודעה פריצה ברדיו. הרב, מרן הרב עובדיה יוסף, הסתלק ברגע זה לבית עולמו. לתאר לכם מה היה שם. פשוט הסתיישבנו שם, בחנו את הבגדים ומיררנו בבכי. כולם מסביב הבינו שיש כאן משהו מעבר לבשורה הנוראה, גם הם היו עצובים. אבל הבכי שלנו היה כמו שתי ניצולים מגורל היום, ברגע האחרון, כשהשליח להצילם הלך לבית עולמו. אנחנו הורים לארבעה ילדים, תאומים בני 6.5 ועוד זוג תאומים בני 3, ואנחנו חשים כי ברכתו של מרן הרב עובדיה שבשבוע הבא יהיה יום השנה לפטירתו, כמו העובדה שסיינו להציל חיים של שני אנשים, חזרה אלינו בכפל כפליים. איתן חניה התחתן והוא אב לילדים, משה מנוחין בריא ושלם וחזר בתשובה בזכות התרומה, והמושתל הראשון שרוצה לשמור על עילום שמו זוכה לרוות נחת ממשפחתו הענפה, בנים ובני בנים, כולל בנו שתרם לו את הכליה. אני מספר את הסיפור מיוחד לעורר את האנשים לדבר הנפלא הזה ששמו תרומת כליות, לפנות למתנת חיים, להציל חיים של אחרים בלי לשלם מחיר רפואי, להפך, לקבל את כל השפע שבעולם. לאחרונה גם פנו אליי בני משפחה של אישה צדיקה בשם דבורה בן שבת שזקוקה להשתלת כליה, ורב חיים קניבסקי הבטיח ברכה וישועה לכל מי שיסייע לתרום לכליה. ואחת הסיבות שאני מספר ציפורי, כדי להציל עוד ועוד חיים, גם כדי לזכות את התורמים בבתנת חיים, לא פחות גדולה מזו שהם נותנים. ערב לטוב לך, הרב אליהו מיירה. ערב טוב. ערב טוב לרב מיירה?
כן, כן, אני פה.
אוקיי, אפשר להשקיט שם את ה... אז אתה גיבור הסיפור. אתה זה שתרמת כליה. אם אפשר, תתרחק מהטלפון או מהרדיו. בסדר? כי שומעים אותך פה.
אני בחדר אחר.
אז קודם כל, מה זה עושה לך לחזור ככה לימים האלה?
תמיד זה מרגש. אתה אף פעם לא שוכח מזה באמת. אבל שוכחים, אתה יודע, הולכים בחיים, וזה לא נמצא מול העיניים כל הזמן. עכשיו שדיברת את זה, זה היה חי יותר ממה שזה היה כמעט באמת.
כן. רגע, ערב טוב לאיתן חניה. איתן, ערב טוב לך.
כן, ערב טוב, ערב טוב.
אתה זה שאשתו של הרב מיירה, מה שמה?
אורטל.
אורטל היא זאת שתרמה לך את הכליה.
נכון.
ספר על עצמך, היום אתה נשוי, אב ל?
עוד מעט בן 35, אב לשלושה.
וואו.
נשוי.
איזה יופי, איזה מדהים.
כן, חיים אמיתיים.
והבנתי שאתה, יש לך אפילו איזה חנות של שוארמה, משהו כזה.
כן, מאוד מצליחה ברוך השם.
איך קוראים לה?
נורמן, בתל אביב.
בתל אביב, יופי, שאנשים ידעו. תגיד לי, אני רוצה קודם כל להתחיל הרב מיירה. קודם כל אני רוצה להודות לגואל וקנין, ידידי וחברי, שאמר לי יש סיפור גדול, ואני לא חיכיתי רגע והתקשרתי, ולא ידעתי, הוא סיפר זה על כליות, אבל לא ידעתי, בתזמון מדהים, ביורצייט של הרב עובדיה יוסף, שיהיה שבוע הבא, את הסיפור המדהים הזה, שעומד מאחורי הסיפור, רב מיירה, מה גורם לבן אדם, שבאמת נמצא גם ככה בבעיה, שמחכה לילדים, לתרום כליה?
כמו שאמרת בהתחלה, אני תמיד ידעתי שאני אשרה את זה מתי שהוא. וזה שהייתה לי בעיה לא מעניין לעשות את זה, כי זה לא... סדרים לא קשורים. זה שאני סובר לא אמור לגרום למישהו אחר לסבור. אני את הדבר הזה רציתי לעשות כל הזמן.
תשמע, ומה, משהו אחד לא היה לי תשובה בסיפור, איך אשתך, מה קרה לה פתאום שזה פתאום הגיע אליה?
אני גם לא יודע.
אוקיי, בטח היא יודעת, או שאף אחד לא יודע בעצם, זה הכל משמיים.
אני ודאי לא יודע, כי אני מכיר אותה טוב, אני יודעת כמה היא רחוקה מכל מיני דברים של אומץ והרפתקאות. אז ככה ש... לא, זה היה באמת ממש 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 שם שמיים גמור.
איתן חניה, במה זכית? תגיד לי.
קטונתי מלדעת. באמת אני מאוד מאוד נרגש גם כשאני שומע את אליהו.
כן.
יוכל את הסיפור מחדש. ותחשוב שאת כל הסיפור הזה ידענו 4 שעות לפני הניתוח עצמו.
בוא, למה אתה הגעת לשיקגו? כאילו, למה לא עשית את זה פה בארץ?
אני, יש לי שכנה, כשנודע לי כשאני צריך השתלת כלי, אני הייתי גר במיאמי פעם. וחזרתי לארץ בגלל המצב הבריאותי, והודיעו לי שאני זקוק להשתלת כלי, והייתה לי שכנה שהיא מארצות הברית. והיא הכירה איזה רופא שלימים הוא גם ניתח אותי עם ספר תהילים מתחת לראש, שהוא אחד הבכירים בעולם. והיא אמרה לו, אמרה לאחי, אחי טיפל בי בעצם בכל הבירוקרטיה ונערת ומה לא.
כמה זמן סבלת מהכליות?
את האמת שהייתי מאוד חרד לבריאות שלי ושמרתי דיאטה מאוד חריפה, ירדתי משהו כמו 20 קילו ממה שאני היום, והיום אני די מבנה רזה.
כן.
ובסוף אני יכול להגיד לך שכאילו יומיים לפני כבר כאילו התעלפתי במקלחת לפני השתלה, אז לא הגעתי לדיאליזה, אז פחות סבלתי.
זה בזכותה של אשתו של רב אליהו מיירה. אני רוצה לעצור כאן, אנחנו חייבים לעשות רגע לפרסומת כי ממש זה לקח לנו, אבל תחכו על הקו, נמשיך לדבר.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו חוזרים לסיפור המסעיר והמיוחד שסיפרנו כאן. אנחנו עם הרב מיירה, שאתה די איתנו? הרב אליהו מיירה, כן? ועם איתן חניה.
כן, נמצא.
אז קודם כל, אני רוצה משהו, אני רוצה לנצל את הדברים. קודם כל, באמת, שיהיה לי לו נשמתו של מרן רבי עובדיה יוסף, שאני כל כך אהבתי אותו וכולם אהבו אותו. אני כל כך רואה את זה ככה, איך הוא מבטיח את הדבר הזה, הדבר הזה שהוא מבטיח שכל עוד הוא חי, אני הבנתי שזה היה יותר מסתם אני אתפלא, זה אפילו איזה סוג של הבטחה, לא יעזתי לכתוב את זה. מה באמת הוא אמר לאבא שלך?
באמת, אני לא יודע
להגיד
לך אם אתה יכול לתרגם כל מיני מילים בעצמך, שזה לא באמת נאמר כמו שזה זה, אבל הוא אמר, אני מבטיח שיהיה לכם טוב.
והוא אמר, כל עוד אני חי. זאת אומרת, הוא אמר את זה...
כל עוד אני חי זה רגע בתפילה.
כן, זה משהו מדהים, זאת אומרת, זה לא מקרי הדבר הזה שדקה אחרי שאתם מקבלים את הבשורה, זה הדבר, אני, אתה יודע, בכל סיפור יש פאנץ', יש כמספר, אז זה הדבר הכי מצמרר, ואני בפירוש לקחתי את הדבר הזה במיוחד, בכדי לקדם את הנושא הזה של השתלת כליות. אני רוצה רגע שאתם תחכו, כי על הקו נמצאת הגברת רחל הבר, רעייתו של הצדיק הגדול רבי ישעיהו הבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הייתי אומר. ערב טוב לך.
ערב טוב, שלום וברכה.
תודה שאת הסכמת לעלות לשידור. הנה האישה שעומדת מאחורי 800 ו...
896. וואו, 896. אנחנו מקווים
ל-900 בתחילת
שבוע הבא, בעזרת השם.
אני רוצה להגיד לך שאם יש עצב בקורונה הזה, זה היה פטירתו ללא עת של בעלך יקר והמקסים. ואת שמעת את הסיפור?
האמת שלא, אני...
אבל את יודעת, את מכירה את הסיפור של הרב מיירה ושל איתן חניה, את מכירה את הסיפור הזה.
כן.
ואני רוצה לשאול באמת, את יודעת, יש לנו את הזמן הזה, אני אומר שזו זכות גדולה, אנשים התרגשו, ומהו הדבר ש... הרי בעצם מה שעושה מתנת חיים זה להנגיש, לגרום לאנשים להבין, בלי לשכנע. ואני יודע שבעליך לא שכנע אף פעם, וגם את לא.
נכון.
אז באמת, אבל איך אתם עושים את זה בלי לשכנע? זאת אומרת, מה כן מותר לומר לאנשים?
אנשים מגיעים להבשלה הזו למעשה מתוך המידע שאנחנו מנגישים להם, החוברות שאנחנו מפרסמים ומגיעים אליהם לתיבות, ואז הם בעצמם פונים אלינו ומבקשים מאיתנו מידע, ואת המידע והמעטפת ואת כל הידע ובאמת את החיבוק והליווי, לזה אנחנו כן מעניקים, ובגדול, להם, לבני המשפחות שלהם, וכך אנחנו בעצם מלווים, הליווי, היד ביד הזה. זה תהליך לא כל כך פשוט, זה לא לתאום דם.
את יודעת, פה יושבים פה אנשים שהם חפים, כלומר, רב מיירה כבר תרם, איך קוראים לו, איתן חניה לא יכול לתרום, הוא נתרם. מה גורם לאנשים, בואי תספרי לנו מה גורם לאנשים לתרום. אני יודע שאני פניתי לבעלך בזמנו שישבתי איתו בתוכנית רדיו. אגב, אני לא אשכח שבא לשם מישהו שמה שהוא נמצא שם, ובא ורצה להביא לו כסף, רצה ובעלך אמר לו זה היה משהו שאני ראיתי בעיניים שלי, ואמר לי, תגיד לו שאם הוא יפנה לה, זה יהיה לו בעיה כפולה ומכופלת. אני לא, וזה היה לפני, כשאז בזמנו שהעלילו ואמרו שכולם יודעים את מה שהוא עבר, אני לקחתי בזה בתור סיפור שאני הייתי עד לו אפילו. אבל באמת, מה גורם לאנשים כן לעשות את זה? מה גרם לי? מה גרם לי? אני לא התחלתי כי היה לי פעם אבנים בכליות, וזה גומר את זה, נכון? זה גומר את הזיכוי שלך.
נכון, אבל לא צריך להתנצל, אני אומר, תמיד בעלי היה אומר, כל אחד יכול לתרום משהו, לתרום חיוך, לתרום עצה טובה ואוזן קשבת ומחמאה לזולת, כל לעשות טוב לזולת, וזה הרבה לראות עושה ובגדול. אבל אני אומרת, מה שגורם לאנשים לרצות, זה באמת באמת אהבת לרעך כמוך, הרצון לעשות טוב, וכמה שהקורונה מדבקת, ההטבה מדבקת הרבה הרבה יותר. ורואים את זה ממש, רואים המשפחות שלמות, אמא ובנים, גיסים, בן ואבא, אנשים תורמים כליה, חבר מביא חבר. פשוט רצון לעשות טוב. שהם רואים, שמבינים שבעצם הסיכון הוא לא כל כך, הוא לא גבוה, הסיכון הוא לא, אין, כן, הוא כמעט מאוד מאוד מזערי, בשיטת הלפרוסקופיה, וההצלה היא אינסופית, מעגלים מעגלים של ההצלה. אז זה פשוט משכנע אנשים ועושה להם את החשק לתרום כליה.
אכן, גם כתבתי סיפור בשם מתנת חיים שבעלך זכרונו לברכה מוזכר בו, וחני, איתן, בוא אני רוצה לשמוע ממך, גם מהצד של הנתרם, לפנות לאנשים, ובאמת זה לא איזה תשדיר למתנת חיים. אני רק היום התקשרתי לרבנית רחל לבקש מן השולי תסכים לעלות עם יל הזמן, אבל בכל אופן אני רואה בזה גם זכות בשבילי. בוא תגיד במילים הכי פשוטות לאנשים. איתן?
כן, אני יכול להגיד שהדבר שהכי יעיד על כמה זה עושה טוב, זה בעצם לראות איך בעצם הצלחתי באמת להקים משפחה ולהקים עסק ולעבוד ולבלות, ובאמת להיות אדם מן השורה שהיום עם הרפואה, ואם אתה באמת שומר על עצמך אז אין כמעט מגבלות, וזה באמת באמת מחיה את הבן אדם, נותן לו חיים שלמים מאושרים. ואין לי מילים, אני באמת באמת נרגש גם לשמוע את הרבנית ואיך שהיא מדברת, וגם מאליהו, הרב אליהו ומהכל, ובאמת אני חי חיים אליהם, יש לי שלושה ילדים בריאים, יש לי אישה מושלמת, כסק, אני עובד, אני הכל, ואני לא מוגבל בכלום בזכות התרמה הזאת וההשתלה הזאת.
איזה יופי, איזה יופי. אז בואו נסכם, הרב מיירה, שהוא גיבור הסיפור, גיבור, תשמע, זה סיפור מדהים הסיפור שלך. מגיע לארצות הברית, מגלה שהוא התורם, יש לו נוגדנים, הבן של התורם תורם, ואז הוא נדרש לתרום לאיתן חניה, ואז מתברר שהוא לא מתאים, אז אשתו פתאום קופצת ותורמת, ואז הוא תורם ליהודי בשם משה מנוחין, משה או שמואל מנוחין?
משה מנוחין.
משה מנוחין.
כן.
אז וכאן מנצחת על הכל הגברת רחל הבר, שזכתה ל-890, תראו, זה סיפור אחד מדי רבות. אני ממש קורא לכולם, אם השידור הזה יביא לאנשים חשק לתרום כליה, וכאן אני באמת רוצה להזכיר מישהי שמאוד מאוד אני מכיר אותה בשם דבורה בן שבת, ש... אני אספר עליה בנפרד, סיפור מדהים, איך, איזה מסירות לאימא שלה היה בשביל בית כנסת. אז אני, יכולים לפנות אליי אפילו, אני כבר יפנה את זה למתנת חיים. אני רוצה להודות לכם, הגברת רחל הבר, יש לך אולי מסר ככה לומר, יש לכם איזה מבצע לך בקרוב בנושא הזה של כליות?
אני, אז כמו שאמרתי, בעזרת השם, אני אומרת, כל אחד, לא כל אחד יכול לתרום כליה, ולא כל אחד רשאי לתרום כליה, אבל כל אחד יכול לעשות טוב באשר הוא, ומי שיכול לצאת מעצמו חיים, אז זה מורך.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
איתן חניה, שיהיה לך בריאות איתנה. ולך, לרעייתך, לילדיך העיקרים, ושבאמת תבשר את הבשורה הזאת לכולם, מה עשה לך תרומת כליה. ואחרון אחרון חביב, הרב אליהו מיירה ורעייתו, מה השם עוד פעם? אורטל?
כן.
באמת היא לא הייתה פה בשידור, אבל אני באמת מודה לכם מכל הלב, אותי ריגשתם וריגשתם עכשיו רבבות, וכ-200,000 מזמן התוכנית. ואם מישהו באמת יתעורר מזה, אנחנו באמת יהיה לזכותכם ולזכות הבריאות שלכם, וכמובן לזכותו של מרן רבי עובדיה יוסף, גדול הדור שנפטר לפני 7 שנים, נכון? רבי בגימל חשבן יהיה יורצייט שלו, ואנחנו רוצים לשמוע, אולי יש לך איזה שיר שאתה רוצה. אנחנו בעצם נשמיע שיר שנקרא שר ישראל, שר התורה. בזה אנחנו נסיים את הסיפור הזה. תודה רבה לכם, ועוד תשמעו, עוד נשמע הרבה על הסיפור הזה.
תודה רבה.
תודה, תודה. הטלפונים שלנו זה 03-593-93. אני... באמת באותה הזדמנות אני מייעד גם את השידור הזה לגברת בן שבת, שאני נחשפתי לסיפור שלה, שהיקרה מאוד, שבת למשפחה יקרה מאוד, שאת הסיפור שלה אולי אני אספר עוד כמה שבועות, על מסירות של אישה לבית כנסת, משהו שלא רואים היום.
אור האומה, אור של תקווה, כוח התורה שבו הוא כל חיינו. כך עם שחר בכל יום, כל דקה בכל מקום, ישגורה בפיו תורת משה רבנו. אנחנו כמו בניו, לא קונה מענייניו, כי בכוח הקדושה מגן עלינו. שר ישראל, שר התורה, מירת השם מרן רבנו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה.
מישהו שנתרם כליה, חבר של בני היקר צביקי זיכרונו לברכה, שבחור שתרמו לו לא מזמן כליה. מאזינים יקרים, באמת זה הזמן, כאילו לא מבקשים פה כסף, אלא באמת מי שמרגיש, אני מיוחד ככה מקדיש את השידור הזה את לגברת מורה בן שבא שזקוקה לכליה. מי שיכול, אני חייב לו הרבה.
שחלק מחוכמתו האל שלנו, כך הוא איש האלוקים, ראש לכל החכמים, סבא של כל האומה באר דורנו. ויוסף האל עליו עוד שנים לתורותיו, רק לאורון אלך כי הוא מוצא לפינו. שר ישראל, שר התורה, בירת השם מרן רבנו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צאן ללא רועה. בברכתו לנו ישיח, אלפיים שנות גלות של כל הרמזה.
כפי שברך אבותינו, קדושים והטהורים, רב יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכד יעלמה יברך את כל, יזכה את כל, ובכל שלו את כל. קדוש ברוך הוא ישמור אתכם ויחיד. חיים טובים שלו, אתה בעד העולם.
שר ישראל, שר התורה, עירת השם מרן רבנו עובדיה, תשמור עליו יושב שמיים, כי לנו הוא מאור עיניים, ובלעדיו אנחנו צור.